טוב, שלמה ממשיך לעסוק בעניין החוכמה שבה הקדוש ברוך הוא בורא שמיים וארץ. והתחלנו לעסוק בנקודת הבריאה, כמו שאומר משלי, שם אדוני קנני ראשית דרכו, קדם יפעליו מאז, בעולם נסחתי מראש, מקדמי ארץ, בין תהומות חוללתי, בין מעיינות נכבדי מים, בטרם הרים הוטבעו, לפני גבעות חוללתי, עד לא עשה ארץ וחוצות, וראש אפרו תיבל, ואחינו שמיים, שמעני מחוקו, חוג על פני תהום, באמצו שחקים ממעל, בעזוז עינו תהום, משומו לים חוקו ומים לא יעברו פיו, בחוקו מוסדי ארץ, ואהיה אצלו המון, ואהיה שעשועים יום יום, משחקת לפניו בכל עת, משחקת בתיבל ארצו, ושעשועי את בני אדם. זאת אומרת, אישו חוכמה שמלווה את כל מציאות הבריאה, עוד קודם הבריאה, בטרם הרים הוטבעו. זאת אומרת, לפני כל הרוחב הגדול שיש בבריאה, מדגיש מאוד שלמה להדגיש, משלי לומר, שהחוכמה היא קדמה להכל. היא השורש של הכל. היא ממשיכה ללוות. וזה היסוד שהזכרנו פעם קודמת, ונמשיך בעזרת השם במדרש, והיה אצלו המון, ויש השועים יום יום משחקת לפניו בכל עת. זאת אומרת, איזה שעשוע כזה, שעשוע כזה שהקדוש ברוך הוא משתעשע עם החוכמה, וכבר מתחילת הבריאה, ומאז כל יום. אישו קישור מוחלט. והייתי רוצה שנתבונן קצת במדרש, הערכנו גם מה זה בדיוק העניין של המון, אם זה גדילה אצלו, מאמונים עלי תולה. נזכרנו גם, כמו שאומר, עניין גידול הילד והתעסקות בו. הדברים האלה כבר נגענו בהם. בואו נעבור רגע אחד למדרש, וננסה להתבונן בנקודות הללו, שהמדרש לוקח אותנו באופן מאוד מעניין לתכלית העולם, ומגיע לארץ ישראל. המדרש פה עוסק בריחות גדולה במעלת ארץ ישראל. הזכרנו כבר פעם קודמת, ארץ ישראל נקראת קניין, עם זוקניתי, ארץ ישראל נקראת קניין, שנאמר, קונה שמיים וארץ. בית המקדש נקרא קניין, שנאמר, ויביאם אל גבול קודשו, זה קנתה ימינו. התורה נקראת קניין, שנאמר, השם קנני ראשית דרכו. יבוא ישראל שנקראו קניין, לארץ ישראל נקראת קניין, ויבנו בית המקדש שנקרא קניין, בזכות תורה שנקראת קניין. זאת אומרת, מילת המפתח פה במדרש, ודאי, עניינה זה הקניין. ונראה שיש פה מדרגה אחרי מדרגה של קניין. הקדוש ברוך הוא קונה שמיים וארץ. אחר מכן בית המקדש. תורה, שנמצאת בבית קודשי הקודשים. וכל אותם קניינים, זה מדרגות בחיבור של ריבונו של עולם אל בניו, אל עם ישראל. החיבור של עם ישראל לריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא קונה אותם. הדבר מעניין, רק התבוננות, חשבתי שאנחנו עומדים פה עכשיו לקניין. הקדוש ברוך הוא צריך פשוט לקנות אותנו. אז איך אנחנו יכולים להיקנות? הכל בזכות תורה. ככל שאנחנו יותר מתוקנים, אז הסיכוי שהקדוש ברוך הוא יקנה אותנו, ונקנה לו באופן יותר פנימי ויותר פנימי ויותר פנימי, זה על פי ההכנה שלנו. כמו שאם אדם יש לו חפץ נאה, אז אותו חפץ, אם הוא רוצה למכור אותו, אז מה הוא עושה? הוא מזכך אותו. הוא מתקן אותו. ככל שהוא יותר מתוקן, הסיכוי שהוא יקנה, ויקנה למקום יותר חשוב, הוא יותר גדול. זה הסדר. זאת אומרת, הכל בזכות תורה. כי התורה היא הכלי שבה אנחנו מתרוממים, שבה אנחנו מזדקחים, וככל שאנחנו יותר מחוברים לתורה, אז גם ריבונו של העולם יותר קונה אותנו, מכניס אותנו פתח לפנים לפתח, מדרגה לפנים מדרגה. משיך המדרש ואומר, מעולם נסחתי מראש מקדמי ארץ, רבי פנחס, רבי יהושע ברי דריש לקיש, בשם רבי לוי. זה שהוא בונה צריך שישה דברים. מים ואפר ואבנים וקנים וסיד וברזל. זאת אומרת, יש דברים שהם צורך הבנאים. מים ואפר ואבנים וקנים וסיד וברזל. ואם תאמר, עשיר ובן צריך לקנים. אבי אומר, צריך לקנה המידה, שנאמר, ובידו קנה המידה. ואת הקנים כנראה שנצרכים בשביל למלא. לא צריך כמות גדולה של קנים בשביל לבנות, אבל בשביל למלא את, את היציקה, מוסיפים קנים כדי לחסוך. כי לא צריך כל כך, כמות כל כך גדולה שהחומרים האחרים, של הסיד, של הברזל. אז הוא אומר, בכל מקרה צריך גם את הקנה. זאת אומרת, יש פה שישה דברים יסודיים שהם נזקקים, נצרכים, לצורך בניין, לצורך בנייה. והתורה קדמה אותם שש קדימות. קדם ומאז ומעולם ומראש ומקדמי את הדין. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את, את היסודות שמהם מושתת הכל. ו... באופן פשוט, אם נבוא לקבלן, נגיד לו, תשמע, מה אתה צריך בשביל להתחיל לבנות? אני אגיד לך, אני צריך קודם כל חומרים. אבל התורה היא עוד קודמת גם ליסודות שמהם מושתת הבניין. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא בורא את העולם, לפני שהוא מתחיל ליצור בפועל, והוא יוצר דרך אותם שישה יסודות שבהם הוא בונה את העולם, יש את התורה שהיא קודמת. קודמת במשמעות הזאת, שנראה אותה בהמשך, של תוכנית העולם. עכשיו, בא להסביר המדרש את הביטוי, ויהיה אצלו המון. מחילה. רבי יהושע רבה, כדאב הדריש למעשה בראשית, פתח ויהיה אצלו המון. זאת אומרת, יש פה אישהו לימוד, שרבי יהושע רבה, כאשר הוא היה פותח מעשה בראשית, בזה הוא היה פותח. ויהיה אצלו המון, המון פדגוג, המון מחוסה, המון מוצנע, אידי אמרי, המון רבתא. שמו אומר, גם המון רבתא. מה זה אותה המון? אומנם כבר ניסינו להבין את הדברים דרך הפרשנים, פרשני המקרא, ויהיה אצלו המון, הזכרנו שמלשון גדילה אצלו, אבל נראה שיש פה אישהו קשר מיוחד של השגחה בין המגדל, המשגיח, לבין הדבר המושגח, של ליווי כזה. כמו שהאומן נושא את היונק, כמו שהמטפלת נושאת את התינוק שהיא אחראית עליו, או האם נושאת את תינוקה, כך גם החוכמה היא ניסית, היא מטופלת על ידי ריבונו של עולם. והטיפול הזה, הליווי הזה, הוא מופיע באופנים שונים. ועכשיו מגיע המדרש ומנסה להסביר לנו מה זו אותה אומנות, מה זו אותו אמון שמופיע בפסוק. אמון פדגוג, כמו דעת אמרת, כאשר יישא האומן את היונק. זאת אומרת, כאשר מכירים את החוכמה, אז הקדוש ברוך הוא נושא את החוכמה כאשר יישא האומן את היונק. מה הכוונה? הכוונה היא שבשלב הראשון החוכמה לא יכולה להופיע בשיא תפארתה, בכל המשמעויות שלה, בכל הצדדים שלה. אז בשלב הראשון עדיין החוכמה היא ניסית, מוחזקת. רק בשלב מאוחר יותר, היא מקבלת איזשהו כוח עצמאי. באמת, זה מדהים להתבונן מה האנושות הצליחה לעשות מאז בריאתה. איזו התקדמות אדירה, מתקופת האבן עד היום, שאנשים יכולים להגיע לחלל, באמצעות של פירוק אטום. זה באמת דבר מדהים, ההתפתחות. אם היינו מדברים על החוכמה בשלב הראשוני, על מושגים של אטומים, אנשים מסתכלים עלינו כאנשים שאינם נורמליים. ודאי שבגרמי השמיים ראו איזה כוחות שבכלל לא שייך לגעת בהם. אבל ככל שהאומנות הזאת מלווה את החוכמה, אז החוכמה הולכת וגדלה, הולכת ומקבלת עצמאות. המון מכוסה, כמו דעת אמרת, האמונים עלי תולה. תולה, האמונים עלי תולה נראה פסוק באיכה, שנראה שזה עוסק בתולת השני. שגם כן, נראה לי שזה הרי דבר יקר ביותר. תולת השני היה בצבע מיוחד, צבע השני. והיא נמצאת במקום מוכבה. האמונים עלי תולה, שיש איזשהו כיסוי כזה, איזשהו הסתרה כזאת של החוכמה. החוכמה היא לא דבר שאפשר למצוא אותה מתגלגלת ברחובות. החוכמה נמצאת במקום מוכבה, במקום מוצנע. צריך לגלות אותה. הקדוש ברוך הוא מחביא. לא מחביא דווקא, אלא פשוט זה נמצא במקום הזה. נקודה נוספת, אמון מוצנע. זאת אומרת, לא רק שהיא נמצאת במקום מוכבה, במקום פנימי, אלא יש גם הצניה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא מחביא אותה. כמו דעת אמרת, והיא אומנת הדסה. טוב, זה כבר מתקשר לנו השבוע. השבוע שחל בפורים. זאת יש פה אישו תפיסה של הצנאה. והיא אומנת את הדסה, אז ההבנה הפשוטה הייתה, אולי כאשר יישא אומנת היונק, נכון? שמרדכי מגדל את אסתר בביתו, מיינקות, מצעירותה. נאמר שכאשר כבר בהיריון אביה נפטר ובלידתה, אמה נפטר. והיא אומנת הדסה, פירושו של דבר, שהוא גידל אותה, כך היה ניתן לחשוב. אבל מהעניין הזה, אמון מוצנע, נראה שמרדכי הוא מחביא את אסתר. ממש כתפיסה. אישו צניעות. מידה של צניעות. מה זו צניעות? צניעות לא לחשוף, לא לגלות כלפי חוץ. שהמידה הזאת יכולה לבוא לידי ביטוי בהופעה חיצונית, שאדם לא יחשוף את עצמו, או מבחינה חיצונית ממש, מבחינת הלבושים שלו, או מבחינת החוכמה שלו. וזה גם מידת הצניעות. שאדם יהיה מכוסה. זאת אומרת, והיא עומדת הדסה, ההבנה הפשוטה של המדרש, שמרדכי כתפיסת עולם, כמידה, מחביא את אסתר. לא חושף אותה. לא מגלה אותה. הגר"א מסביר בפסוק ויומנת הדסה, מצד המידות המיוחדות שנתגלו בה כבר בצעירותה, שצדקת היא. ישות צדיקות מיוחדת שצריך לשמור עליה. צריך לא לחשוף אותה, לא לגלות אותה. יכול להיות שלפי זה אפשר קצת להבין למה מרדכי אומר לה, לא מגלה את המוות מולדתה. כי כל המהלך של מרדכי ואסתר, זה לא מהלך חיצוני, זה מהלך פנימי. דווקא מול כל החיצוניות של המלאק, שמצווה המן על כולם לכאורה להשתחוות, הטייבה שלו, למי יחפוץ, המלך לתת עיקר גדולה יותר ממני, דווקא אני אקבל את הכבוד היותר גדול. מן יש בו איזה צד חיצוני כזה, יש לו גם חצר, יועציו, מספר על אושרו ורוב בניו. מול הצד החיצוני יש את מרדכי ואסתר, שהכל הוא פנימי. אין אסתר מגדת את המוות מולדתה. כאשר ציווה עליה מרדכי, שלא תגיד. שהוא צניעות כזאת, חינוך כזה לצניעות. למה לא להגיד? אולי כי עם ישראל לא המיוחד. ולא ראוי לחשוף. וזו המידה. זה האמון. אמון במשמעות של מצניע. ולפי זה גם אפשר אולי להבין את הנס של המגילה. לפי המהלך הזה. כי כאשר הדברים נעשים באופן של צניעות, אז ככה הקדוש ברוך הוא ברא את החוכמה. החוכמה האלוקית מופיעה במציאות דרך מה? דרך הצניעות. דרך ההתכסות. שם יסיעת הדשמיה. שם הקדוש ברוך הוא דווקא מתגלה. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה כאשר האדם מחצין. כאשר האדם כל כולו רק מחפש את הכבוד החיצוני, את ההופעה החיצונית. דווקא כאשר הדברים נעשים מתוך איזשהו פנימיות, גם אסתר מגיעה לחצר הפנימית, אולי איזה רמז כזה. שם הקדוש ברוך הוא מתגלה, דרך זה מגיע עניין הגאולה. למרדכי. עניין גם של צום, איזושהי התכנסות, התכנסות פנימה. כינוס זה תמיד כינוס פנימה. יכולת לקחת את כל עם ישראל לאותה מידה, לבתי כנסיות, בתי מדרשות. זו מידת הצניעות. אמון מוצנע כמו דעת אמרת, והיא אומנת הדסה. גם הדס זה כמו עין. הצורה של הדס היא כמו צורת העין. המורה נבוכים, הרמב"ם במורה, כאשר הוא מדבר על המושג של עין, הוא לא מדבר על כוח הראייה, אלא הוא מדבר על מעיין, על כוח הפנימיות. זה הכוח של הדס. כשהמקור זה השורש. זה השורש. זה כוח מיוחד. צריך לדעת שהרבה פעמים המחשבה היא שיכולת לפעול עם כל, זה דווקא על ידי יחצנת הדברים. אבל מצד האמת, השורש לפעול עם כל זה מידת הצניעות. מידת הצניעות זה אומר שאדם לא צריך לדחוף את עצמו בקדמת הבמה. לפעמים מקום שאין אנשים צריך דווקא גבורה כזאת. אבל כמידה, כמקום נפשי שהאדם ימצא בו, לא כל דבר, לא כל כוח, כל חוכמה שיש לאדם אפשר הוא צריך להוציא אותה כלפי חוץ. הקדוש ברוך הוא מצניע את החוכמה. אמון מוצנע. כל מסתתר, כך כתוב. הקדוש ברוך הוא נחבא. במגילה זה הכי בולט שהוא נחבא. אומרים שכל מקום שמוזכר המלך, הכוונה ריבונו של עולם, אבל לא כתוב בפירוש המלך. אלא כל ההנהגה של הקדוש ברוך, של הקדוש ברוך הוא את עולמו, ההנהגה הזאת נעשית באופן של אסתר. אסתר אסתיר. גם הגאולה נגלית ונכסית. אז ודאי שיש מקום להודות על הטובה. ולדים היית אורה ושמחה, וזה סוד בעיקר. יש שוצאה דווקא של שמחה כזאת חיצונית. אבל זה נכון, דווקא כאשר צריך כדי שם שמיים, אחרי שהקדוש ברוך הוא מופיע. אז שם אנחנו גם כן מודים לריבונו של עולם על הנס. אבל כמידה, והיא אומנת הדסה. וזה אמון מוצנע. האמון הנוסף זה אמון רבתא, כמו דעת אמרת, התטיבי, מגיעו אמון ומתרגמינן, התווה מאלכסנדריה רבתא. התחלנו מיומן במשמעות של חוכמה, במימד הכי קטן שלה. בסופו של דבר, אותה חוכמה היא גדולה אפילו יותר ממה? מאלכסנדריה רבתא. אלכסנדריה, אותה מעצמה גדולה, עיר ענקית, חוכמה יותר גדולה מאלכסנדריה רבתא. מישהו כוח מיוחד של ליווי, שמתחיל כבר מהשלב הקטן, שהחוכמה עדיין לא מופיעה בשלמות, אלא מופיעה רק כפוטנציאל, כאישהו ראשית חוכמה, ממשיך דרך הצנעת הדבר, המציאות של של הדבר רק במישור הפוטנציאלי שלו, במישור שנמצא, שהדברים נמצאים בכוח, כמו תולעת השני, שיש בה הרבה מאוד צבע, הרבה מאוד יכולת לפעול, אבל אותה תולעת, הכל נמצא אצלה בכוח, דרך הצנעת הדבר, ובסופו של דבר, אותה חוכמה יותר גדולה מאלכסנדרי, שהייתה אימפריה, שהיה בה גם כן קדמה תרבותית, של יופי, של נוי, הכל כבר נמצא בתוך האמון, בתוך החוכמה. וזה חלק מהסדר שמעשה בראשית. דבר אחר, אצלו אמון, כמו שנאמר, ויהיה אצלו אמון, התורה אמרה, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. בנוהג שבעולם מלך בשר ודם בונה פלטין, ואינו בונה אותו מידת עצמו, למידת האומן. והאומן אינו בונה אותו מידתו, אלא דפתראות ופתקסאות יש לו, לידע איך הוא עושה חדרים, איך הוא עושה פשפשים. כך הקדוש ברוך הוא היה מביט בתורה ובורא את העולם. התורה אמרה, בראשית ברא אלוקים, בראשית ברא. ואין ראשית אל התורה שנאמר, השם קרא לראשית דרכו. דברים מפורסמים מאוד. מה זה אמון? מלשון אומנות. אומן. מה זו אותה אומנות? שאם יש מלך שרוצה לבנות ארמון, טוב, שהמלך יבנה ארמון. המלך יודע לבנות ארמון. איזה יודע? המלך יודע להניג מדינה. הוא לא יודע לבנות ארמון. טוב, אז מגיע הבנאי. הבנאי יודע לבנות ארמון? לא בדיוק. זאת אומרת, יש לו את הפנקסים שלו, את השיטות עבודה. ודרך שיטות עבודה הוא יודע לבנות. מה זו האומנות? זאת אומרת, מה ההבדל בין מנאי לבין אומן? האומן זה זה ש... יודע ליצור יש מאין, יודע לחדש איזשהו יצירה מיוחדת, מקורית. זה האומן. הדברים הם ברורים. אם יבוא בן אדם ויגיד שהוא יודע להעתיק יצירות של אחרים, באופן מאוד מאוד טוב, אז הוא יהיה אומן? לא, זה לא הגדרה של אומן. או... אדם שיודע לנגן יצירות. אבל הוא מנגן את היצירות האלה כמו שהוא שמע אותם בדיוק. הוא לא נותן את הנופך המיוחד שלו. היכול להיות אומן זה היכולת לתת איזשהו נופך נוסף. גם המלך, הופעת המלכות, זה איזושהי הופעת מלכות מסודרת. שרפת ארמון, זה גם כן, בניין. גם המהנדס כאשר הוא בונה, אין צורך שאותו בנאי, אותו מהנדס, הוא יהיה גם אומן. יש תוכניות, אפשר לקחת את התוכניות, להסתכל ולבנות. אבל השורש הזה, יכולת היצירה יש מאין, לבנות תבנית כזאת שאיתה אפשר אחרי זה לבוא ולבנות, זו התורה. זה החוכמה. התורה היא ההופעה שהקדוש ברוך הוא, מכוח התבנית שלה, בורא את עולמו. ודאי, הקדוש ברוך הוא גם ברא את התורה. אבל זה הדרך, זה הסדר. זה אותה חוכמה. זה המקוריות של החיים. זאת אומרת, החיים את החיים, יש משהו מאוד שבלוני בחיים. גם קם בבוקר, מתגדה, מתלבש, מתפלל, יש משהו מאוד מאוד שבלוני בחיים. אבל המקומות שבהם יש מקוריות חדשה, יש המשכיות של הופעת חיים בעולם, דרך עם ישראל, כל העולם כולו, הדברים האלה מתנהלים דרך התורה. התורה היא פועלת. זה סדר המציאות. הנטייה שלנו להסתכל הפוך, כבני אדם. לבוא ולהגיד, יש את המציאות, יש את הבריאה, יש את הסדר הקבוע, שמיים והארץ, והתורה זה מצווה. בתוך המציאות הזאת יש גם מצווה, מצווה חשובה מאוד. לימוד תורה, קיום מצוות, מצוות התורה. אבל בשורש הדברים הם הפוכים. כל המציאות, כל מה שאנחנו רואים, עוד לפני שבכלל נברא העולם, באין תאומות חוללתי, באין מעיינות נכבדי מים, בטרם אומרים ותבאו, לפני גבעות חוללתי, עד לא עשה ארץ וחוצות. התורה היא השורש. הדברים נראים מאוד ברורים. הקדוש ברוך הוא יזכה בתורה וברא עלמא. בסדר. אבל האמירה של המדרש, היא מעבר לזה. התורה כגורם הפועל, כגורם המלווה, ופועל לפני בריאת העולם, וממשיך לפעול כל הזמן. אבל יש לו אמון, ויש השועים יום יום, משחקת לפניו בכל עת. ומתחיל עוד לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל התורה היא ממשיכה כל הזמן לפעול את הבניין. היא כלי האומנות. וזה הקדוש ברוך הוא למעשה דרך התורה, מכוח התורה, הקדוש ברוך הוא בא ויוצר מקוריות חדשה לכל הבריאה כולה. על הפסוק, משחקת בתבל ארצו, רש"י מסביר את זה יותר בפן של הרשעים. כל דורות הרשעים שיהיו מאדם עד נוח ומנוח ועד אברהם, הייתי משחקת עליהם. שהחוכמה הייתה צוחקת על אותם דורות של רשעים, שבעצם אין להם קיום, אין להם משמעות. והמדרש לוקח את הפסוק הזה למקום אחר, לביטוי ארצו. ומדבר פה בעריכות עניינה של ארץ ישראל, אומר המדרש כך, רבי שמעון בר יוחאי אמר, תבל זו ארצו. ולמה נקרא שמה תבל? למה צריך להגיד, נשחק בתבל ארצו? הרי ארץ ישראל, זו ארצו של ריבונו של עולם. אז היה צריך להיות כתוב, משחקת ארצו. למה תבל? למה נקרא שמה תבל? שהיא מתובלת מכל הארצות. שכל הארצות, מה שיש בזו, אין בזו. אבל ארץ ישראל אינה חסרה כלום. שנאמר, לא תחסר כל בה. למה נקרא תבל? שהיא מתובלת מכל הארצות. זה באמת גם דבר שאפשר לראות אותו במוחש. אנשים שברוך השם, זכיתי שלא להיות בחוץ לארץ, אבל אנשים שהיו בארצות אחרות לפעמים מדברים על אותם נופים שאפשר לראות אותם, לגמור אותם מרחקים על מרחקים. פחות או יותר, הדברים הם חד גוניים. יש אזורים, ארצות שהמדבר הוא דומיננטי בהם. יש ארצות שיש בהם הרבה מאוד מים, אזורים של יערות. ארץ ישראל מטובלת מכל הארצות. יש בה, את כל מה שיש בארצות יש בארץ ישראל. זאת אומרת, מי שרוצה שלג, שלג, מדבר, מדבר, ערים, מישור, שכל הארץ הזאת היא מכורה, מסתרת על תחום די קטן. וזה הישות של טיבול, שמכל דבר ודבר יש בה איזה קומצוץ כזה, אבל קומצוץ דומיננטי שמשפיע, מטובלת. על זה נאמר לא תחסר כל בה. אין שום דבר לא חסר בארץ ישראל. דבר אחר למה נקרא שמה תבל, על שם תבלין שבתוכה. ואיזה? זו תורה שנאמר בגויים אין תורה. מכאן שהתורה בארץ ישראל, כאן שהתורה בארץ ישראל. הדבר ראשון, כמו שאמרנו, בארץ ישראל יש בה מכל הארצות. מצד שני, או מדרגה נוספת, למה נקרא תבל, שהשורש, מה שנותן את הטעם לכל המציאות, נותן את הערך לכל המציאות, זו ארץ ישראל, שבה יש את התורה. חיזוק, אנחנו יודעים שאין תורה כתורת ארץ ישראל. בגויים אין תורה. אומר המדרש באופן מפורש, אין תורה בחוץ לארץ. התורה היא תורת ארץ ישראל. קשורה לארץ. רואים פה באופן נפלא, מתוך דברי המדרש, אבל מה עוסק פה המדרש? המדרש עוסק פה ממש במעלת ארץ ישראל בפועל. נראה שהתורה היא שייכת בארץ ממש, לא רק ללמוד תורה בארץ ישראל, אלא התורה היא מחוברת לארץ. בגויים אין תורה. אבל מה? אפשר ללמוד גם בחוץ לארץ. חוכמה קיימת בחוץ לארץ. אבל תורה, תורת ארץ ישראל. צריכה להיות קשורה לארץ ישראל. וארץ ישראל משובחת משאר הארצות, שנאמר וחברון שבע שנים נבנת לפני צוען מצרים. מצרים משובחת מכל הארצות, שנאמר, כגן השם כארץ מצרים. וצוען שבח ארץ מצרים, למרבו בה מלכי. כדכתיב, כי היו בצוען שרב. למה? יש הרבה מאוד מלכים, כי כנראה זה מקום שאנשים מאוד מאוד רוצים לשלוט עליו, להיות בו, לכן היו בו הרבה מאוד מלכים באותה צוען מצרים. אז יש לנו איזושהי השוואה בין חברון, שנבנית שבע שנים לפני צוען מצרים. כשצוען מצרים זה המקום המשובח ביותר במצרים, וחברון מן המגונה בארץ ישראל הוא. חברון זה מהמקומות שמבחינת שבח הארץ, ומהמקומות הפחות משובחים. איך יודעים את זה? לקברי בשכיבי. מה הכוונה? קוברים מתים. אם אדם יש לו חלקה, וחלק מהחלקה הוא יכול לאבד, וחלק הוא לא יכול לאבד. אז על הצד שהוא צריך עכשיו לקבור את מיטב, איפה הוא יקבור? במקום שהוא יכול לאבד את זדותיו, לא מסתבר. לכן אם אברהם בוחר לקבור, או לקבור את מיטב דווקא בחברון, משמע שחברון זה לא מהמקומות המשובחים. והיא מבונה על אחת משבעה בצוען, שהיא משובחת שם במצרים. קל וחומר לשבח של ארץ ישראל. זאת אומרת, המעלה של חברון היא עוד במעלה שבע מדרגות יותר מאשר צוען מצרים. וצוען היא המשובחת שם במצרים, וחברון היא הפחותה של ארץ ישראל. והיא באה לבטא עד כמה מעלת ארץ ישראל היא מעלה גבוהה. ואם תאמר, מי שבנה זו לא בנה זו. זאת אומרת, מה העניין של שבע שנים נבנתה לבני צוען מצרים? יכול להיות שפשוט מי שבנה את זה לא בנה את זה. אז מה הראיה? תלמוד לומר, ובני חם, כוש ומצרים ופות וכנען. מי שבנה זה, בנה זה. ממשיך המדרש ומקשה, אי אפשר שבנה את הכאור ואחר כך בנה את הנאה, אלא בנה את הנאה ואחר כך בנה את הכאור, שהיא פסולת של ראשון, לפי שחביב משובח, ממנה בנה תחילה. וכן אתה מוצא בדרכי המקום, כל מי שחביב נברא קודם לחברו, לפי שהתורה חביבה על כל נבראת ראשונה, לכל, שנאמר, השם קנה נראשית דרכו. בעולם נסחתי מראש, מקדמי ארץ. בית המקדש לפני שחביב מכל נברא קודם לכל, שנאמר כיסא כבוד, מרום מראשון, מקום מקדשנו. ארץ ישראל שחביבה מכל, נברא קודם לכל, שנאמר, עד לא עשה ארץ וחוצות. ארץ זו ארץ ישראל, חוצות, אלו שאר ארצות. באמת צריך להבין פה את המדרש, בעצם, השאלה ששואל המדרש, השאלה שגם התרידה אותי ממש בקריאה הראשונה. על פניו, למה להתחיל מהמעולה? מתחילים מהפחות. מתחילים מהפחות. זה גם הנהגות של בני אדם. יש אנשים שמתחילים תמיד מהדבר היותר פחות. ואחר מכן, לאט לאט, עולים. זוג צעיר מתחתן. זה לא תמיד הוא קונה דווקא את הדברים הכי... את המילה האחרונה. הוא קודם כל חי, מתבסס, ועם השנים קונה דברים יותר משובחים. פה נראה שבדיוק הפוך, שמשהו ברא קודם, זה הדבר יותר משובח. שארץ ישראל, חברון, נבנתה 7 שנים לפני צאן מצרים, נבנה על ידי אותו קבלן. אלא מה הביטוי? שהיא פסולת של הראשון. לפי שחביב משובח, ממנה בנה תחילה. מה המשמעות של פסולת של הראשון? הכוונה היא שקודם כל, יש לי עכשיו את החומרים הכי טובים. את החומר הכי טוב. ישראל נקראו ראשית. מה, קודם כל, כשאדם יש לו חומר טוב, הוא רוצה להשקיע את החומר הטוב במה? בדבר הכי משמעותי. בדבר שיש לו את הערך הכי גדול. אז אם רואים שיש לאדם כמות מסוימת של זהב, והוא משקיע את הזהב הזה בחדר מסוים, מה ההבנה שאנחנו מבינים? שאותו אדם, ודאי, שחושב שהחדר הזה צריך להיות החדר המרכזי. טוב, אבל הוא שם גם קצת זהב במקומות אחרים. זה השאריות. זאת אומרת, קודם כל ריבונו של עולם לוקח, דיברנו על חומרי הגלם, שבהם הקדוש ברוך הוא בורא את עולמו. הקדוש ברוך הוא לוקח קודם כל את הדברים הטובים ביותר, את החומרים הטובים ביותר. את התורה, שזה השורש של הכל, כמו שהזכרנו. מזה מתחיל הכל. לוקח את החומרים הכי טובים, ומהם מתחיל. שאר הדברים זה פסולת. זה לא שיש פה מדרג, אלא... הקדוש ברוך הוא קודם כל מתחיל מהתכלית. מה הדבר הכי חשוב, הכי משמעותי. וזו ארץ ישראל. שאר הדברים, שאר כל העולם כולו, זה רק השאריות. אז נכון שלפעמים השאריות הן יותר גדולות מאשר הדבר התכליתי. אבל צריך לדעת שכל רגב ורגב שיש לנו פה בארץ ישראל, כל נקודה, כל אחיזה, קשור לשורש. בערך הסגולי זה לאין ארוך יותר מאשר כל השאריות שיש מסביב. זה נקודת המבט שלנו. כך צריך להתבונן על ארץ ישראל. ארץ ישראל זה היהלום המזוכח ביותר, המפואר ביותר. אז גם אם אנחנו חתכנו הרבה מאוד בשביל להגיע לאותה נקודה של יהלום, שהיא תהיה הבוהק המקסימלי, יכול להיות שחתכנו הרבה יותר ממה שנשאר. אבל עדיין מה התכלית, מה השורש, זה אותו יהלום. שאר כל אותם שיופים, שיכול להיות שיש פה הרבה מאוד, הם השוליים. מהם נברא שאר העולם. המעמיד של אותו יהלום. והדברים הם נכונים, אם ניקח עץ, חוטבים עצים ועושים הם קרשים, כמה אחוז בסופו של דבר מהעץ הולך להיות ממש כלי. את הקליפה קודם כל מורידים, אבל צריך לשייף ולהוריד, עד שמגיעים באמת לאותו חלק שהוא, אותו אפשר לבנות, לפעמים מאבדים אחוז נכבד מאוד מהחומר. אבל זה הסדר. אז צוען מצרים, אולי בגלל זה קרוב לארץ ישראל, יחסית יש שם פסולת לא רעה. אבל אין מה להשוות את זה בכלל, לא לחברון, שנבנתה 7 שנים לפני, ובוודאי ובוודאי לא לכל ארץ ישראל, שמצאת מעלה אפילו גבוהה יותר. זה מה שאומר, מעולם נסחתי מראש לקדמי ארץ. וזה היסוד. מה שחביב נברא קודם. גם כוח של בחורים, של הראשית, ראשית עוני, שהראשיתיות מבטאת כוח ראשוני, יש בזה משהו שהוא מיוחד, שהוא מקודש באופן מיוחד, שיש בו איזה מעלה מיוחדת, כוח של הבחורים. לכן בית המקדש, לפי שחביב מכל, נברא קודם לכל. כיסא כבוד מראש, מרום מראשון, מקום מקדשנו. אלה יצרי שחביבה מכל, נבראת קודם לכל. שנאמר, עד לא עשה ארץ וחוצות, ארץ וארץ ישראל, חוצות אלו שער ארצות. עכשיו פה נהיה דבר מעניין. מה התחיל המדרש? המדרש התחיל מזה, שארץ ישראל יש בה מהכל. זה מעלה, אבל מה המעלה? שפשוט טכנית יש לה את כל מכל הצדדים. מה הוא משיך ואומר? זה לא רק שיש בה מהכל, אלא כל דבר שיש בארץ ישראל, זה במעלה הרבה יותר גדולה מאשר מה שיש בחוץ לארץ. זאת אומרת, יש פה את השורש, את הדבר המזוכח ביותר, לא רק ברמה הזאת שיש בארץ ישראל מהכל, שזה כבר מעלה נפלאה. אלא לא רק שיש מהכל, יש מהכל במעלה רוחנית הרבה הרבה יותר גבוהה.